פרשת תולדות מספרת על לידת התאומים יעקב ועשיו, וימלאו ימי הללדת והנה תאומים בבטנה, ויצא הראשון אדמוני כולו כדרת שיער, ויקרא שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. לידת תאומים מעוררת שאלה הלכתית, מה לעשות בקשר לברכת המילה, כאשר צריכים למול שתי תינוקות, תאומים, או אפילו לא מדובר על תאומים, כאשר צריכים למול שני תינוקות בבת אחת, האם יש לברך ברכה בפני עצמה על כל מילה ומילה, או האם אפשר להסתפק בברכה אחת על שתי מעשי המילה. אז בעניין הזה יש דיונים בפוסקים, אבל אנחנו נתחיל בשאלה כללית יותר, בא לגבי אדם שעושה כמה וכמה מצוות. אז יש ברייתא בסוכה דף ומ"א, תנו רבנן, היו לפניו מצוות הרבה, אומר ברוך השם קדושה מצוותו וציוונו על מצוות. שאם אדם מתכוון לעשות כמה מצוות, ולא מתכוון להפסיק ביניהם, אז אף על פי מדובר על ברכות שונות, כאשר על כל ברכה וברכה נתקנה ברכה בפני עצמה. אדם שעושה כמה מצוות מברך ברכה אחת כללית על כל אותם מצוות, כך לפי התנא קמא. רבי יהודה חולק ואומר, מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה. ההלכה כמו רבי יהודה, שרבי יהודה סובר לא. כאשר אדם עושה כמה וכמה מצוות, הוא צריך לברך ברכה בפני עצמה על כל מצווה ומצווה, אף על פי שאין שום הסך הדעת בין הברכות. אדם שבסוכה נכנס לתוך הסוכה, וגם כן מתכוון לקיים מצוות סוכה, וגם לטול שם דל מינים, הוא צריך לברך שתי ברכות. ברכה אחת על דל מינים, ברכה שנייה על קיום מצוות סוכה. הוא לא יכול לברך ברכה כללית אחת על המצוות. זה נכון לפי התנא קמא, אבל אחת כמו רבי יהודה, שאדם חייב לברך ברכה בפני עצמה על כל מצווה ומצווה. אמנם, כאשר מדובר על מצוות שונות, כאשר מעשה המצווה היא אותו מעשה המצווה, אז הדין הוא שצריכים לברך רק ברכה אחת, וזה על פי התוספתא בברכות פרק ו', היה הולך להפיש תשומה ומסרות, אז הוא צריך לברך אשר קדשנו מצווה וציוונו להפיש תשומה ומסרות. וכך נפסק להלכה, בגלל שמעשה המצווה של הפרשת תשומה והפרשת חלה והפרשת מסרות, בכולם זה אותו מעשה המצווה של הפרשה. לכן אף על פי שמדובר על מצוות שונות, יש מצווה אחת להפיש מסרות, מצווה שנייה להפיש חלה, מצווה שלישית להפיש תשומה, מדובר על מצוות שונות, אבל בכולם זה מעשה אחד, מעשה של הפרשה. אז המצווה הוא להפריש מעשרות, תשומות, חלה, לכן בגלל שמדובר על מעשה מצווה שהיא אחידה, אז אפשר לברך ברכה אחידה שכוללת את כל המצוות האלו, להפריש תשומות, מעשרות, חלה, וכך נפסק להלכה. ואם כן, אם מדובר על מעשי מצווה שונים, כמו נטילת דל מינים ולשבת בסוכה, שאין כאן דמיון בין מעשי המצווה, אז יש צורך לברך על כל מצווה ומצווה. אבל אם מדובר על מצוות שונות, אבל יש מעשה אחד, כמו מעשה ההפרשה על מעשרות ותשומות וחלה, אפשר לברך ברכה אחת. ואז התוספתא ממשיך, אמר רב חנינא, יחיד שהיה עושה 10 מצוות מברך על כל אחת ואחת. היה עושה מצווה כל היום, אין מברך אלא אחת. שאם אדם עושה 10 מצוות מברך על כל אחת ואחת, וזה לפי רבי יהודה שראינו בברייתא בסוכה. שאם אדם עושה 10 מצוות שונות, אז מברך על כל אחת ואחת, גם אם הוא לא מפסיק ביניהם. היה עושה מצווה כל היום, אין מברך אלא אחת. היה מפסיק ועושה, מפסיק ועושה, מברך על כל אחת ואחת. אם האדם עושה אותה מצווה כמה פעמים ביום, אם הוא לא מפסיק, אז הוא צריך לברך ברכה אחת על כל אותה מצוות. אבל אם יש הפסק, הוא מפסיק, אז הוא צריך לברך על כל מצווה במצווה. ואם כן, הדין הוא שאם אדם עושה מצווה אחת כמה וכמה פעמים באותו יום, תלוי אם יש הפסק או אם אין הפסק. אם יש הפסק, אז הוא צריך לברך על כל מצווה במצווה. אבל אם אין הפסק, אז מספיק ברכה אחת על כל אותם מצוות שהוא יעשה. ולכן הדין הוא לדוגמה לגבי שחיטה, אדם ששוחט כמה וכמה בהמות, אם הוא לא מסיך דתו ואין הפסק, הוא יכול לברך ברכה אחת על כל השחיטות. וכך למדנו בחולין דף פיבה ומבית, שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. חיה ועוף במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. רבי דה אומר, שחט חיה יחסנו, ואחר כך ישחוט את העוף. ואמר רב חנינה, מוד היה רבי יהודה לעניין ברכה, שאין מברך אלא ברכה אחת. אז לפי רבי יהודה, יש צורך לחסות בנפרד, שחט חיה יחסנו, ואחר כך ישחט את העוף, ולא יחסה את כל אדם ביחד. אבל מודה היה רבי יהודה לעניין ברכה שאין מברך אלא ברכה אחת. אז אדם שהולך לשחוט חיות ועופות, אומר רשי לעניין ברכה על השחיטה אין צריך לברך לאחר הכיסוי, אלא מברך ברכה אחת, שחיטה הוא מכסה ולא צריך אם לא מוכיסה את אדם, אבל לא הפסיק הפסק אחר, הוא מברך ברכה אחת שכולל את כל את כל המצוות שהוא יעשה, את כל השחיטות שהוא יעשה, על חיה ועל עוף ועל בהמה, על כל מספיק ברכה אחת על השחיטה, גם הוא צריך לחסות את הדם בינתיים. כך רש"י מפרש את הסוגיה בחולין, וזה הולך לפי מה שראינו בתוספתא, שאם אדם עושה כמה וכמה מצוות, כל עוד שאין הפסק, מספיק ברכה על כל אותם מצוות. אמנם יש לדון קצת בדין הזה, וביחס בין הדין הזה לבין ברכת הנהנין. לגבי ברכה על השחיטה, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה קורה כאשר אדם לא עושה, אין הסך הדעת, אבל מדבר. הוא סך בין שחיטה לשחיטה. אנחנו למדנו שאדם שסך בין תפילה לתפילה, הוא צריך שוב לברך. אז לא ניכנס כרגע אם מדובר על איזה ברכה מדובר, מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבינותם, רשי ורבינותם, אבל בכל אופן, הסך בין תפילה ותפילה זה מחייב ברכה נוספת. ומכן אנחנו רואים שלגבי ברכות המצוות, שיחה זה מהווה הפסק. על פי הסוגיה הזאת, אז תוספות וראשונים אחרים דנו בדין של סך בין מצווה למצווה. האם שיחה מחייב לשוב ולברך? בשולחן ערוך בהלכות שחיטה סימן י' ת' ס' ה', אם רוצה לשחוט הרבה, צריך להיזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה בדבר שאינו מצרכי השחיטה. אם אדם מדבר בדבר שאינו מצרכי השחיטה, הוא צריך להיזהר. ואם דיבר, צריך לחסות דם שחיטה ראשונה וברך פעם אחרת על השחיטה. הוא צריך מיד לחסות דם ולברך פעם אחרת על השחיטה. כך פוסק המחבר. ואז הרמה מוסיף משום דשחיטה לא הפסק, אבל מסך בינתיים הווה הפסק, וצריך לחזור ולברך. ואז ממשיך המחבר, ויש אומרים, דשיחה בין שחיטה לשחיטה לא הווה הפסק. אז המחבר מביא שתי דעות, אם שיחה כן נחשב להפסק או לא נחשב להפסק, וזה מחלוקת גדולה בין הראשונים, כמו שהזכרנו. אבל כאשר מדובר על ברכות הנהנין, בסימן ראש ו' בסף ה', מי שברך על הפירות, על פירות של לפניו, ואחר כך הביאו לו יותר מאותו מין, או ממין אחר, שברכתו כברכת הראשון, אין עוד צריך לברך. כן, והרמה אומר, וטוב לי, זה היה לך תחילה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו. כל לגבי ברכות הנהנין, אז הדיון הוא רק לגבי הסך הדעת. אבל אין אף אחד שחושב שאם אדם מברך על תפוח, וכדי לפתור כל מיני תפוחים שהוא מתכוון לאכול, שהוא לא יכול לדבר מעניין אכילת התפוח. אדם יכול, האיסור לדבר הוא לדבר לא מעניין הברכה, בין הברכה לבין האכילה הראשונית. הברכה חייבת לחול על האכילה הראשונית. אבל אדם שבירך ואכל, אחר כך הוא יכול לדבר. אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ, אוכלים סעודה, אנחנו מדברים על הרבה דברים באמצע הסעודה, ואף אחד לא חושב שצריכים לברך שוב בגלל שהאדם דיבר באמצע הסעודה. אדם בירך על כוס של שתייה, שותה, מישהו נכנס לחדר, הוא מדבר איתו. לא בעניין שתייה. אף אחד לא מעלה על דעתו ששיחה בעצם זה הפסק ומחייב לברך שוב ברכות הנהנין. אז כאשר מדובר ברכות הנהנין, אז שיחה זה ודאי לא נחשב להפסק. ובכל זאת יש מחלוקת גדולה בין הראשונים לגבי שיחה, לגבי ברכות המצוות. אז השאלה היא מה ההבדל? אז מורי ורבי, רבי יושב סלובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, טען שכאשר מדובר על שהברכה פותרת, אפשר לדבר על שני דברים. קודם כל אפשר לדבר שהברכה פותרת בגלל שברגע שהיא מברך על האכילה הראשונית, וזה מתיר את האכילה, אז האכילות הבאות בכלל לא זקוקים לברכה. זה לא שהברכה חלה על האכילות הבאות, אלא אני צריך לברך על האכילה הראשונית, והאכילות השבועות אחר כך בכלל לא זקוקות לברכה. מצד שני, אפשר גם כן לומר, שאדם שמברך על דבר ראשוני, אולי הדברים הבאים כן זקוקים לברכה, אלא שהברכה חלה גם כן על מה שיבוא בהמשך. בזה רב סלובייצ'יק חילק בין ברכות הנהנין לבין ברכות המצוות. שלגבי ברכות המצוות, כל מצווה ומצווה שאדם עושה זקוק לברכה. וכאשר אדם מברך ברכה ראשונית, אז הוא לא צריך לברך על מצוות נוספות, בגלל שהברכה שהוא בירך מתייחסת גם כן לכל אותה מצוות שיבואו בהמשך, כל עוד שהוא לא מפסיק, כל עוד שהוא לא מדבר. אבל ברגע שהוא מדבר, אותו דיבור כבר מפסיק את הזיקה בין הברכה לבין המצווה הבאה. לכן יש הרבה ראשונים שאומרים שאם האדם סך בין מצווה לבין מצווה, זה מחייב ברכה נוספת. לעומת זאת, כאשר מדובר על ברכות הנהנין, לגבי ברכות הנהנין, אדם שבירך את הברכה הראשונית ואכל, האכילות הבאות בכלל לא זקוקות לברכה. כל עוד שהוא לא משיח דעתו מלאכילה, הוא לא חייב לברך שוב. אז אני לא צריך שהברכה יחול על האכילות הבאות, אני רק צריך שהוא לא יסיח דעתו מלאכול, שאז כדי לשוב להמשיך לאכול באופן ראשוני, הוא יצטרך שוב לברך ברכה ראשונה כדי להתיר את האכילה הבאה. ואם כן, זה יכול להיות ההבדל בין ברכות הנהנין לבין ברכות המצוות. לבין ברכות המצוות, כל מצווה ומצווה בעצם זקוקה באופן עקרוני לברכה. אלא השאלה היא האם הברכה הראשונה יכולה לחול על המצווה הבאה. אבל כאשר מדובר ברכות הנהנין, הברכה הראשונית לא חלה על כל האכילות הבאות, אלא הברכה הראשונה מתירה את המשך האכילה. ולכן ברגע שאדם מברך ומתחיל לאכול בלי הפסק, בלי להפסיק בין הברכה לבין האכילה, הוא יכול להמשיך לאכול כל עוד שהוא לא משיח את עתו מהאכילה ולא זקוק לברך שוב ברכה ראשונה. אבל כאשר מדובר בכל המצוות, אדם שבירך הברכה צריכה לחול לכל מצווה ומצווה שיבוא אחר כך, ולכן יש מקום לאותם שיטות של הראשונים שהסך בין מצווה למצווה צריך לשוב ולברך. כאשר אנחנו עוסקים במילה, יש ראשונים שבאמת ראו שהדין של מילה כמו הדין של שחיטה. וכמו שראינו שלגבי מצוות ובמיוחד לגבי שחיטה, מי שבירך על שחיטה אחת יכול לשוב לשחוט הרבה בהמות בלי שהוא לברך, כך גם כן לגבי מילה. אמנם הדברים הם לא כל כך פשוטים, בגלל שראינו את שיטת רש"י, שלפי רש"י הסוגיה בחולין עוסקת בברכת השחיטה, השקט שם צבצבנו על שחיטה, שהגמרא אומרת, מוד היה רב יהודה לידי הברכה שאינו מברך אלא ברכה אחת. אז רש"י מסביר מה זה ברכה אחת על השחיטה. הוא מדבר על ברכת המצווה, ברכה על השחיטה. אבל כאשר אנחנו מסתכלים באור זרוע, אור זרוע מפרש את הגמרא אחרת. ומורי על יעזרי פירש על כל שחיטה ושחיטה יחזור ויברך אפילו לא סך. הועיל דגופים מחולקים. והד כאמר רב חנינה, מוד רב יהודה דווקא בברכת כיסוי אדם כאמר, מפני שבגומה אחת מוטל הכל, ואבי כגוף אחד, אבל בשחיטה אפילו רבנן מודו. זאת אומרת, מה שאומר האור זרוע כאן, זה שכאשר כתוב בגמרא בחולין, שמודה היה רבי יהודה לעניין ברכה, כאן מדובר על איזה סוג של ברכה? ברכה כאשר מדובר על, כאשר לא מדובר על גופים מחולקים. ברכה, בכיסוי אדם, אדם שחט הרבה בהמות, אז כל אדם בעצם מתערבב. ואין כאן גופים מחולקים. והוא צריך עכשיו ללכת ולחסות כל אותו דם. אז לגבי מודר ביהודה בברכה אחת, אף על פי שצריכים לחסות אחרי שחיטת הבהמות, אחרי שחיטת העוף, ולחסות אחר כך אחרי שחיטות החיות, לחסות בנפרד, בכל זאת הדם מדובר על, הדם הוא לא גופים חולקים, הכל מתערבב. לגבי בהמה, כל בהמה ובהמה זה גוף בפני עצמו. אבל הדם הולך ומתערבב, אתה שוחט הרבה בהמות, וכל הדם הולך ומתערבב. לכן לגבי דם זה לא גופים מחולקים, זה לא חפצה שהוא יחידה אורגנית נפרדת. אלא מדובר בעצם שהכל מתערבב, לכן צריכים לחסות את הדם. לכן לגבי, כאשר מדובר על לברך ברכה אחת כדי לפתור הרבה מצוות, זה תלוי אם מדובר על גופים מחולקים או מדובר על שאין גופים מחולקים. אם מדובר על המצווה שמתייחסת ליחידות נפרדות, אז אולי צריכים לברך בנפרד על כל מצווה ומצווה. אדם ש רוצה לקיים מצוות שקשורים למעשה ולא קשורים לגופים מחולקים, אז בוודאי על דבר כזה הוא לא צריך לברך כמה וכמה פעמים. על איזה מצווה יכול להיות? אדם שאוכל, אדם שאחרי המצב צריך חפצי עסק הדעת, זו לא דוגמה טובה, אבל אדם שרוצה לקיים מצוות סוכה, ואז הוא יוצא מהסוכה בלי להסיח את דעתו ונכנס לסוכה אחרת. האם בזה אנחנו אומרים שזה גופים מחולקים, הוא צריך לברך ברכה נפרדת, או אם אין הסך הדעת, אז הוא קיים אותה מצווה, ולכן הוא לא צריך לברך בנפרד. האם המצווה זה נחשב לגופים מחולקים, או מצווה זה לשב בסוכה, ולא כל כך משנה אם הוא יושב בסוכה הזאת, או יושב בסוכה אחרת. לכן הוא יכול, הוא לא צריך לברך כל עוד שלא שיח דעתו, ולא שח בין ישיבה בסוכה זו, או ישיבה והולך לסוכה של השכן, הוא לא צריך לשוב ולברך על סוכת חברו, בגלל שזה לא נחשב לגופים מחולקים. הסוכה זה לא, הסוכה הוא לא חלק הסוכה, המצווה הוא לשבת בסוכה. ואם זה סוכה זו או סוכה אחרת, זה לא כל כך משנה לגבי עצם קיום המצווה. ואם כן, אם לא מדובר על גופים מחולקים, לא צריכים לברך על כל מצווה בצד באופן נפרד, אבל אם הגופים מחולקים, כל בהמה זה לשחוט בהמה זו, לשחוט בהמה אחרת, אז לפי האור זרוע מדובר על גופים מחולקים, כאשר מדובר על בהמות. הרוב הראשונים חולקים על האור זרוע, וסוברים כמו רשי, שלגבי ברכת שחיטה, אז מספיק ברכה אחת על כל אותם שחיטות, וכך גם כי נפסק להלכה. והשאלה היא, מה בעצם הם אומרים עושים מהספרה הזאת של גופים מחולקים? האם הם סוברים שגופים מחולקים בכלל זה לא משנה? וגם כאשר מדובר על גופים מחולקים, מספיק ברכה אחת על הכל? או שמה הם אומרים שלגבי שחיטה בעצם זה לא נחשב לגופים מחולקים? אבל כאשר מדובר על תחומים אחרים, כאשר הגופים באמת מחולקים, אז באמת זה יחייב ברכות שונות. השאלה הזאת לכאורה, זה השאלה שאנחנו צריכים לעסוק בה כאשר אנחנו מדברים על מצוות, על המילה. הנידון שלנו, כאשר יש תאומים וצריכים לברך על מילת התאומים, מה לגבי ברכת המילה, האם צריכים לברך על כל מילה במילה בפני עצמה. הרבה ראשונים השוו בין ברכת המילה לבין ברכת שחיטה, וכמו שאנחנו פוסקים הלכה למעשה, שעל שחיטה צריכים לברך, מספיק ברכה אחת על הרבה שחיטות, כמו שנפסק בשולחן ערוך סימן י"ט, כך גם כן כאשר מדובר על מילה. המורדכי מביא את השאלה בשם Rabbi Mishulam, Shal Harav Rabbi Mishulam et Harav Simcha, Yodienu Moreinu im noldu shnei zecharim tomim biyom echad im dayo bebracha achat lemohel ulaav ubracha achona lishnehem otunim kol echad bracha achat latzmo. Veishiv, Rabbi Simcha ishiv Rabbi Mishulam, dafil shnei moalim echad yivarech al amila va'av yivarech lachniso bibito shal Avram Avinu. V'moel sheni lo yivarech al amila el yivarech asher kidei shidim mibeten v'yalel lishnehem. ואף גב דלקה תינוק שני בבית הכנסת כשמלים הראשון, מכל מקום דעתי על זה, ואין צריך לברך שנית, רק שלא יסיח דעתון בינתיים. ודמי לשחיטה וכיסוי, דמינו מוד רבי יהודה, דאין מברך אלא אחת. אז רבינו שמחה, הוא פוסק כמו הפסק של רשי, שהדין שאין מברך אלא אחת הולך על ברכה, על ברכת השחיטה, וכך הוא פוסק גם כן אם כן, הוא הדין בנוגע למילה. אלו, הוא אומר אפילו אם מדובר שני מועלים וזה על פי התוספת שציטטתי מקודם שאפשר כמה אנשים שעושים אותה מצווה מספיק שאחד יברך לכולם אז זה הדין של התוספת וכך פוסק גם כן רבינו שמחה שאם אפילו שני מועלים בבת אחת מועלים שתי תינוקות אז מספיק שאחד יברך והשני יענה אמן ויעשה את שני המעשה המילה. אז כך פוסק רבינו שמחה, כך מובא במורדכי. הראש בכלל חבב סימן דלד, וששאלת מי שיש לו שני בנים למול, ומל אותם בשעה אחת, זה אחר זה, אם יברך ברכה אחת לשניהם. אז שואל הראש, למה נסתפקת בזה יותר מהשוחט כמה עופות זה אחר זה? שברך תחילה וסוף, ברכה אחת לכולם, ומה ישנה שני בנים למול, וכן הורה רבינו שמחה זל. אז הראש מביא את התשובה של רבינו שמחה, שמובא במורדכי, ויותר מזה אומר, אני לא מבין בכלל את השאלה, למה זה יש שונה משני שחיטות, ששם אנחנו פוסקים שאדם מברך ברכה אחת על שתי השחיטות. אבל אי אפשר לתלם שמי ששאל את השאלה הזאת זה רבינו משולם. אז הראש אומר, לא מבין בכלל את השאלה. ובכל זאת רבינו משולם שאל את השאלה. ולא זו בובד, אלא יש גם כן ראשונים, כמו בעל האיתור, וראשונים אחרים, שהבחינו בין שחיטה לבין מילה. ואף על פי שבשחיטה הדין הוא שמברך ברכה אחת על הרבה שחיטות, לגבי מילה צריכים לברך על כל שחיטה. מילה במילה, ומזכיר האיתור, והי צריכים להבין את הסיבה, והוא מזכיר את העניין שלגבי מילה, זה גופים מחולקים. ולכן, נראה שצריכים קצת לדון, במהו בדיוק הגדר של גופים מחולקים. הדין של גופים מחולקים לא מובא לגבי דין ברכות, אלא זה מובא לגבי איסור עריות, ולגבי הצורך להביא קורבנות שונות, קורבנות חטאת שונות, על עבירות שונות. הגמרא בקריטות תתמר א', ואישה לחלק על כל אישה ואישה. אדם שעובר בשוגג על כמה איסורי עריות, נגיד שעובר על אותו איסור כמה וכמה פעמים, אבל עם נשים שונות, זה גופים מחולקים, ואף על פי שבעלם אחד הוא עבר על כמה, על אותה עבירה כמה פעמים, בכל אופן הוא חייב להביא כמה וכמה חטאות על כל אישה ואישה. למה גופים מחולקים? זאת אומרת, הגופים מחלק את החיוב שלו, והוא חייב להביא כמה כמה חטאות על פי מספר הגופים שאיתם הוא עבר עבירה. אז זה המקור של גופים מחולקים, זה מופיע גם כן בעוד כמה מקומות, אבל זה המקור של גופים מחולקים, ואישה לחלק על כל אישה ואישה, גם מדובר בהלם אחד, וגם מדובר על אותה עבירה. אומר הרמב"ם בהלכות שגגו פרק ו' הלכה ב', אכל נותר מחמישה זבחים, כזית מכל זבח בעלם אחת, אף על פי שאכלם בחמישה תמחויים, אף על פי שזה היה חמישה סירים שונים, אינו חייב אלא חטאת אחת. פוסק הרמב״ם, יש דעה שגם כן תמחויים מחלקים, פוסק הרמב״ם תמחויים לא מחלקים, גם זה תמחויים שונים, זה עדיין חטאת אחת. שכולם שם אחד הן, והתמחויים אינם מחלקים, וגופי הזבחים אינם מלחקים. וכאן הוא אומר, לא, תמחויים לא מחלקים. אבל כאן מדובר מחמישה זבחים. אז אולי נאמר שכל כל קורבן וקורבן זה גוף בפני עצמו, אז הוא אכל נותר מן הקורבן א', מקורבן ב', מקורבן ג', וישאר לחלק על כל קורבן וקורבן. למה לא אומרים כאן גופים מחולקים? הרי כל קורבן זה גוף בפני עצמו. שאחד אוכל בשר מזבחים רבים או מזבח אחד, הוא אומר, אין הבדל בין אדם שעובר על עברת על נותר מזבח אחד או מהרבה זבחים, למרות שזה גופים מחלקים. וכל השוחט חמישה זבחים בחוץ בעלם אחת, אינו חייב לחטאת אחד, הוא מאותו דבר גם בשחוטי חוץ. שאם זה חמישה זבחים, אבל הוא שוחט חמישה זבחים בחוץ בעלם אחת, הוא חייב חטאת אחד. אי, גופים מחולקים? לא, זה לא נחשב לגופים מחולקים. הלו, מה זה דומה? אומר הרמב״ם, למשתחווה לחמש צורות בעלם אחד. זה דומה לאדם שמשתחווה עובר עבודה זרה ומשתחווה לחמש פסלים בהלם אחד. שגם שם אני לא אומר שזה גופים מחולקים. אף על פי שזה חמישה גופים של עבודה זרה. ורב סלוויצ'יק תמה על דברי הרמב״ם. תלתניה בדלתניה, הוא ערב הבאי. אין שום מקום לכך שאדם שמשתחבר לחמישה צורות, זה לא אומרים גופים מחולקים, והוא לא חייב חמש חטאות. אולי גם כאן נאמר גופים מחולקים. הוא אומר, למה זה דומה? כאילו זה דבר פשוט, שאדם שמשתחבר לחמש צורות, אז הוא חייב רק חטאת אחת, מן עלי. אם אומרים גופים מחולקים, אז כמו שאולי גופים מחולקים גם יש חמישה זבחים, כך גופים מחולקים גם כן לאדם שמשתחווה לחמש צורות. אז הרמב״ם לא הביא לזה שום ראיה, הוא רק אמר למה זה דומה, כאילו זה אמור לשכנע אותנו. אז מה בעצם אומר הרמב״ם כאן לגבי גופים מחולקים? אז סלוויצ'יק הסביר שגופים מחולקים זה כאשר הגוף הוא חלק מעצם האיסור. אם האיסור הוא להשתחוות לזולת השם, אז האיסור, העבירה, זה מעשה השתחווה. אלא צריכים דבר שאני משתחווה אליו. אבל הצורך לצורה זה משהו טכני. הוא לא חלק מעצם העבירה. עצם העבירה זה שאדם שמשתחווה זולת להשם. אז הצורה הוא לא חלק אינטגרלי מהעבירה. הוא תנאי לעבירה. בלי זה אני לא יכול לעבור להשתחוות לעבודה זרה אם אין עבודה זרה. אבל ההבדל בין צורה זו או צורה אחרת, זה לא משנה כי הוא זה את עצם האווירה. זה אותה אווירה, אותו מעשה השתחווה לעבוד הזרה, וזה לא משנה אם זה לצורה זו או לצורה אחרת. האיסור באדם ששוחט שחוטי חוץ, הוא איסור של מעשה השחיטה. אלא מעשה צריכה צריך לבוא לידי ביטוי, תנאי שיש לזה קורבן. אבל אין הבדל בין אדם ששוחט בימה זו או בימה אחרת. הוא עשה אותה אווירה בדיוק חמישה פעמים. ועדין, כאשר מדובר על אכילת נותר, מעשה אכילה של נותר, אין הבדל בין אם אני אוכל נותר של זבח א' או זבח ב' או זבח ג'. זה אותו מעשה עבירה בדיוק. ולכן שם אני לא אומר גופים מחולקים. מתי אני אומר גופים מחולקים? באיסורי עריות, ודברים שדומים לאיסורי עריות, שזהות האישה הוא חלק מעצם האיסור. האיסור הוא, כאשר מדובר על ואישה, אז הזהות של האישה, שאימה אדם עושה העבירה של עריות, היא חלק אינטגרלי מעצם המעשה עבירה שזה ביית עריות. זה לא רק משהו טכני, אלא חלק אינטגרלי מהאיסור. ולכן, מתי אומרים גופים מחולקים? כאשר הגוף הוא חלק מעצם המעשה עבירה, זהות הגוף. הוא חלק מעצם מעשה עבירה, ולא סתם הצורך טכני שיהיה משהו שאיתו אני יכול לעשות את העבירה. אז כאשר מדובר על עריות, ודברים דומים לעריות, אני אומר את זה גם כן לגבי אלמנה לכהן גדול, אף על פי שזה לא עריות, ובכל זאת מדובר על ביאה עם אישה, ולכן זהות האישה היא חלק מעצם העבירה, ולא רק תנאי. כך לכאור לפי הרמב״ם, כך הבין רב סלוויצ'יק את דברי הרמב״ם, זה בעצם התחום שבו אני אומר גופים מחולקים. אבל כאשר הגוף הוא רק תנאי שאני זקוק לתנאי הזה כדי לעבור לעבירה, אם אין לי קורבן אני לא יכול לעבור על איסור שחוטי חוץ, אבל זהות הקורבן הוא לא חלק מעצם העבירה. בלי קורבן אני לא יכול לעבור לאיסור נותר. אבל זהות הקורבן הוא לא חלק מעצם העבירה, כמו שזהות הצורה זה לא חלק מעצם העבירה, אלא זה רק תנאי כדי שאדם יעבור על העבירה של עבודה זרה. אז אנחנו בעצם זכינו לפי זה להבנה מסוימת מה זה גופים מחולקים. גופים מחולקים זה כאשר הגוף הוא חלק מעצם העבירה. ואם כן, אפשר לטעון, כאשר אדם שוחט הבי מימות, מהי המצווה? המצווה זה מעשה השחיטה. האם גוף הבימה הוא חלק מעצם מעשה המצווה? כאן אנחנו עברנו מעבירה למצוות. כאשר מדובר, אנחנו רוצים לדעת האם אפשר ליישם דין גופים מחולקים באשר למצוות. אז אפשר לטעון שכאשר מדובר על מצוות, אז זה אותו גדר של גופים מחולקים. האם הבימה הוא תנאי לאדם כדי לקיים מצוות השחיטה, אבל זהות הבימה זה לא מעלה ולא מוריד, זה רק תנאי אבל לא חלק מעצם וקיום בעצם המצווה. או האם אני אומר, לא, זה כן חלק מהקיום. בהחלט, בנקודה הזאת אפשר להבחין בין מילה לבין שחיטה. וכך מורי ורבי רב וילכנשטיין, השליטה ככה, הוא כתב מאמר על מילה של כמה התינוקות בבת אחת והברכה, והוא הציע את החילוק הזה, שכאשר מדובר על מילה, אז למול את הבן, הבן הוא חלק, הזהות של הבן הוא חלק מהקיום של המילה, אנחנו צריכים למול את הבן הזה ולהכניסו אותו לתוך בריתו של אברהם אבינו. ולכן כאשר מדובר על מילה, אז כאן אני יכול להגיד גופים מחולקים, ואם גופים מחולקים אני רואה כל מעשה ומעשה של מילה כמעשה בפני עצמה, מצווה בפני עצמה, וברכה על מילה אחת לא יכול לפתור את המילה הבאה. אבל כאשר מדובר על שחיטה, כאן הבימה זה רק תנאי, וכאן אני לא אומר גופים מחולקים, ולכן בניגוד למה שאומר על אור זרוע, לגבי שחיטה ברכה אחת יפתור את כולם, אבל לגבי מילה צריכים לברך על כל מילה ומילה. להלכה אנחנו פוסקים שגם כן לגבי מילה יש צורך לברך מספיק ברכה אחת על כל המילה. אמנם יש דיון לגבי עין הרע, ולכן אולי צריכים להכניס איזשהו הפסק מלאכותי כדי שיהיה שתי ברכות, כדי שלא יהיה עין הרע, אבל זה עניין בפני עצמו. בכל אופן, רב זכנשטיין רצה לטעון שגם אם צריכים לברך או אפשר לברך ברכה אחת על שני, על כל מילה ומילה, בכל אופן יש אולי הבדל בין זה לבין שחיטה בגלל הסיבה הזאת של גופים מחולקים, אבל אנחנו לא ניכנס כרגע לחילוק הזה.